בתשעת הימים פרסמת סיפור על בעל מעדיניה שסייע למתחרה הכי גדול שלו, שנקלע לצרה, והמסר שלך היה שסיפור שכזה הוא סוג תיקון לדברים שבן אדם לחברו שעליהם נחרב בית המקדש. מיד ששמעתי את הסיפור נזכרתי בסיפור אחר, שונה לחלוטין, אליו הייתי שותף, ובו יש תיקון לסיפור היסטורי אחר, שבהמשך יובן מאליו. אז לפני מספר שנים הגעתי לחתונה של אחד ממתפללי בית הכנסת שלי, יהודי כבן 56, שחיתן את ביתו האחרונה. לכאורה זו הייתה חתונה ככל החתונות, שולחנות ארוחים, פרחים, מלצרים, תזמורת, אך אז הגיעו הריקודים. בדרך כלל זה עובד כך, חברי החתן מהווים את השדרה המרכזית של הריקודים, הם צעירים בגילם וברוחם, מלאי מרץ ואנרגיות, ופחות עושים חשבון לאיך הם ייראו, ליתר דיוק הם כן עושים חשבון, אבל חשבון הפוך מאשר יהודים מעל גיל 40 שרוקדים בסור של מכובודוס, ורובם אינם מרשים לעצמם לקפץ, לחרקר כדוד המלך מחשש שיצחקו להם, כשם שצחקה מיכל לדוד. מי שאוהב להתבונן באירועים כאלה כחוקר אנתרופולוגי, גיליתי שבני 40 ומעלה בדרך כלל יושבים ומשוחחים ליד השולחן, גם בעת הריקודים ובשלב כלשהו הצטרפו למעגל זוטר בפעתי האולם, רחוק מהתזמורת, שם הריקוד הוא רגוע, איתי, כמעט בלי קשר לקצב התזמורת, כמעט לעולם לא הורה, אלא ריקוד שאין לו שם, אני רק אין ענוני לולב משולבים עם הקפות. כל אחד מבני ה-40 ומעלה רואה בעצם השתתפותו בריקוד מעלה גדולה והשתתפות בשמחת חברו, בנוסף לצ'ק שנדחב לקופת האולם ובכיסו של החבר, הגיס, השכן, בעל השמחה. אם כי יש כאלה שאינם מעלים בדעתם סיבה לדחוב צ'ק כלשהו מחר על פי השקפת עולמם, עצם הגעתם לחתונה היא סוג של מתנה. אלה לא השתתפו אפילו... לא השתתפו במעגל זוטה בפעתי האולם, אלא הקפידו לרקוד במעגל המרכוזי עם המחותונים שמסביב בני הנאורים המקפצים ומרקדים להם יחד. יש לציין שמעגל ריקוד איתי משבש מבידת מה את מהלך הריקודים שמסביב, בעיקר בגלל שגיבור השמחה, הלא הוא החתן עצמו, נגזל מחבריו לטובת יחסי ציבור של אביו, חמיו ובני משפחה אחרים. אך לבחורים יש את הדרך שלהם להתמודד עם ההפרעות הללו, בעיקר על ידי הקמת מתחם ריקודים חדש שלא מסביב למעגל ההורס, תוך דחיקת המעגל הבעייתי של הזקנים אל מקומו הטבעי, פעתי האולם. לאחר מכן יתגנב אחד מבני החבורה ויגנוב את החתן מהברנשים שעושים בו שימוש לצורך יחסי ציבור אל מקומו הטבעי, מעגל החברים. אני חייב להודות שאני נמצא בתחתית המעגל, אחד שלא משתתף כלל בריקודים. אני מסתפק בצפייה מהנה במתופף, שאין ספק שהוא זוכה לעבודה שמוציאה ממנו את כל האגרסיות, כי מרבצת 100,000 פעם בערב, אין לך שום עניין להרביץ לאף אחד בשבוע הקרוב, וגם אם כן, אתה פשוט מחכה לחתונה הבאה שלך. הוא מפעיל הגיטרה החשמלית, שבאמת מנפיק צלילים מדהימים, אך אני מעולם לא הבנתי מדוע צריך לעשות פרצופים משונים כשהוא מנגן. על פי בירור שעשיתי, הנגינה נעשית באמצעות תנועות אצבעות בלבד. כמו כן, וכאן סליחה על ההקדמה הארוכה. אני אוהב להביט ברוקדים ולדעת מי השיסר זה שתמיד ירקוד אחרת מכולם. מי השטולצר, זה שמנסה לרקוד בין הבחורים בהוד והדר, כאילו היה הרב הראשי לישראל בכבודו ובעצמו, וזה גם מצליח לו. מכנסיו מגועצות עד לחשש סכנה שכפל הבוק המדויק יגרום לחתכים ופציעות לשאר הרוקדים. על פניו ניכרת שליטה מוחלטת על כל הבאה והבאה, שלא לדבר על מעשה בעל השלכות רוחב, כמו הרמת רגל, הנפת יד. הוא חש כאילו כל העולם כולו, אם לא כל העולם, עולם כולו, מביט עליו ולומד ממעשיו, ועל כן צריך הוא להוות דוגמה לחינוך עם ישראל. האמת שתראו מלא ומדויק של השטולצר המקורי נמצא בסיפור שלך בשם מאחורי המסכה תחת השם מוישה חיים טרגניק. ויש את המחר, זה שעושה תנועות של הרחבת המעגל, שמייסד מעגל משנה ומביא תביא הקלה לרקוד עם החתן ודוג למחות כפיים המתורגמות כהתפעלותם שבני הישיבה מהשבר העתידי, לא משנה מה הם באמת חושבים עליו. המחר הוא גם זה שבשעת החופה מזמין ברמקול את הכיבודים לברכות וקריאת הכתובה, אם כי לעתים מקבל את התפקיד השטולצר. בעצם אין כאן מקבל, זה תפקיד שלוקחים. ובהחלט יש שטולצרים שיודעים להתנהג כאחרוני הבריונים כשמדובר בדברים המתנהלים מאחורי הקלעים. אך גם אין זאת הם עושים במתק שפתיים, בלי שאף שריר של כעס יצא לאור. נו טוב, כשמגעצים לך נכון את הכפל במכנסיים, מי צריך סכין? לאחר שהפלגתי ונסחפתי בתאורי חתונות, ריקודים ורוקדים, כעת הגיע הזמן הנכון להגיע לסיפור. וכן, כמה דקות לאחר שהגעתי לאותה חתונה של אותו מתפלל בבית הכנסת שלי, בן ה-56, שנחיתן את ביתו האחרונה, אני רואה מחזה שאותו לא ראיתי בכל שנותיי כאנתרופולוג חתונות, ולמען האמת, אפילו מימי ילדותי. מה נשתנתה החתונה זו מכל החתונות? שבכל חתונה המעגל המרכזי מאחל בני תשחורת שגילו של המבוגר מביניהם אינו עולה על 23. אך בלילה הזה ובחתונה הזו המעגל המרכזי היה מורכב ממבוגרים בגילו של בעל השמחה, שהצעיר מהם לא ירד מגיל 52. עליך ועל קוריך לדמיין זאת. 30 אנשים שאצל רובם ככולם שיער וזקן לבנים כשלג. כלומר, לאלה שיש להם שיער וטרם הקריחו. רוקדים כצעירים בשיעור בייס בשיעור קטנה. הם רקדו בחולצות ועניבות, רקדו הורה, כמה מעגלים, קפצו, הרימו רגליים, לקחו איש איש בתורו את אבי הקלה לריקוד יחידני, כאילו חזרו לימי נעוריהם. וגם כאן יש את השיסר ואת השטולצר ואת המחר, רק הם עם זקן לבן ועם קרחת, והם עושים את אותם תפקידים כמו שעשו לפני 40 שנה. מכיוון שלא באמת חזרו לי מנעוריהם, יכולתי לחוש כמה הם מתאמצים. מדי פעם יצא אחד מהם אוחז בליבו, נוטף זהה ומרעיד, מישהו משקה אותו בכוס סודה, והוא חוזר אל המרוץ רענן. ואם בכל החתונות מעגל הזקנים הפריע, אם לא הורס את המעגל הצעירים, הרי שבלילה הזה ובחתונה הזו, הריקוד של הזקנים גרם לצעירים לחוש רגשי אשמה, על שאינם מתאמצים לשמח את חברם החתן, כמו אוסף הקשישים, לפחות בעיניהם, שמביא כאן פייט ריקודי לא מוכר. וכשיצר התחרות נכנס לפעולה, יצר העצלות הולך לנוח. נו טוב. גם ככה עצלן. וכל הבחורים מתגייסים להוכיח שכוחם במותניהם, בידיהם וברגליהם. הם משתלבים בריקוד הסוער של הזקנים, והתוצאה של זה הייתה חתונה שכמותה לא ראיתי מעודי. ואני מדבר כחוקר חתונות ותיק, אם כי ללא תואר או מסמך כלשהו המעיד על כך. מהר מאוד יכולתי להבחין במאבק הפנימי בין השיסר הוותיק לשיסר הצעיר, בין המחר עם שתי הצדדים. זה המרתק לא פחות מהמחזה הנדיר של צעירים וזקנים המקפצים ומרקדים בעוז לפני החתן. בשלב מסוים מתגוון הנבט למוחי המחשבה לשמחה זו מה עושה. מה פשר השוני היסודי שחל בחתונה זו מחתונות אחרות, ולמעשה בטבע הבסיסי של בני אדם? אני כבר חושב לסור למטבח האולם, לשאול מה הכניסו הטבחים במנה הראשונה והשנייה, שמפעיל כל כך את הסועדים ללא הבדל גיל, משקל ובעיות בריאות. במחשבה שנייה, אני פשוט ניגש לשיסר שבין בני הישיבה, ושואל אותו על כך, הוא מושך בכתפיו, שלפני כמה דקות סחבו את אבי החתן, מתכון מושלם לפריטת דיסק, ומה הוא אומר לי אם לא כך? האמת, שגם אני בהלם מהעניין הזה. אני מבין שהם בטח מתפללים באותו בית כנסת עם אבי הקלה. תשמע, אני חייב להכיר את הבית כנסת הזה. אני אחסוך לך את התרחה, אמרתי. הם לא מתפללים איתו בבית כנסת. ואם אתה שואל מאיפה אני יודע? כי אני אחד ממתפלל בבית הכנסת, ומשתתף בכל החתונות של המתפללים. עזוב, לא רוצה לדבר שרה במתפלל בבית כנסת שלי, אבל לבנות עליהם שמחת חתן, זה כמו להפוך סירת נייר לאוניית מעפילים. אתה רציני, אומר מחר הצעיר? אז מי אלה הסכנים האלה? תמיד לי עשו כאן את החתונה, בפרט ההוא עם הזקן הקצר, השתלט לעניינים לגמרי. חכה, לא לעולם חוסן. אני לא מאמין שהוא שורד עוד 100 סיבובים. אני מבין שטעיתי מלכתחילה שפניתי לאחד הצעירים כדי לפענח את התעלומה. הסוד נמצא אצל הסכנים, ולכן ברגע שהסתיימה החתונה, המתופף עושה את הטוטוטוטוטום, והזמר אומר, גלידה! אני פונה למאחר של הסכנים, וממנו אני שומע את הסיפור הכי מרגש ששמעתי מימיי. החבר'ה שאתה רואה פה אומר, כולנו למדנו בשביל גדי לבאותו שיעור עם אבי הקלה. למעשה, לא היה לנו קשר כל השנים. כל אחד התפזר, לעירו, למקומו, רובנו לא השתתפו באף שמחה שלו או של האחרים, פרט לשניים, שלושה חבריו הקרובים בשיעור. האיש מתיישב, לוגם סודה, ומתחיל את סיפורו. הסיפור כאן מתחיל לפני 38 שנה בישיבה ידועה ומשופעת בחורים רבים. 36 שנה, סליחה. באחד מימי הקיץ הלוהטים, בתחילת חודש תמוז, התחתנו ביום אחד שלושה בחורים והתארסו עוד שניים. בדרך כלל מתקיימת חלוקה מסודרת או פחות מסודרת, מי הולך לאן. ומטבע הדברים יש ביקוש גדול יותר לחתונות מפוארות, עם אוכל משובח, מוזמנים מעניינים. באותו יום נעשתה חלוקה מהירה ולא מסודרת, כאשר חלק מהבחורים היו צריכים להגיע גם לירוסין, גם לאחת החתונות או לשתי החתונות בזו אחר זו. ההסעות יצאו כרגיל, עמוסות בבחורים מחויתים ומעונבים שהתעתדו למסע של מרחץ יזע של כשעתיים לכל כיוון. מזגנים באולמות כבר היו אז, אבל ברוב האוטובוסים עדיין לא. כל הקבוצות הגיעו ליעדן ושמחו את מי שצריך, ורק קבוצה אחת התעכבה בחתונה שהייתה מעניינת ביותר מהרגיל. הם סמכו על כך שהקבוצה שיצאה לארוסין לא תוותר על חתונה, וממילא אפשר לוותר עליהם. במקביל, הקבוצה שנסעה לארוסין התעכבה מאוד, משום שאלה התחילו רק בשעה 10:30, ועד שהחל משהו כבר הגיע חצות, ואמרו לעצמם, מילא יש קבוצה שמגיעה מהחתונה, ומה שקרה בפועל. שהם סמכו על הקבוצה של החתונה, והחתונה, הקבוצה של החתונה סמכה לקבוצה של הרוסים, ולבושתי, אני בתוכם. אנחנו לא מצאנו את המרץ לצאת שוב למסע לאחר חודש מתיש רבוי חתונות. התוצאה של כל זה, שחתן אחד נותר ללא בחורים שילבו אותו, שיסמכו אותו, שירקדו לו מסביבו, ובטח שלא יעשו לו את ריקוד נתחייס המייסים, שהיה נהוג בחתונות באותם ימים, ואל תשאל אותי מה העניין מתים אצל חתונה. בימים הללו לא היה מכשירי פלאפון, וקרובי המשפחה החלו להרים טלפונים לישיבה או למשרדי האולמות השונים. רק קרוב לחצות הגיע הבחור לאחד האוטובוסים וצעק בכל מזעזע, בחתונה של מם לא היה בחור מהישיבה, חוץ ממני. אתם לא יודעים איזה מסכן הוא. כמעט לא היו לו ריקודים, חוץ מאחי הקלה ועוד כמה זקנים, ואני, איזה בושה, איזה חרפה. שקט נפל על יושבי האוטובוס ובתוכם אנוכי. חשנו אשמים מאוד, איך עשינו דבר כזה לחבר שלנו. למחרת היה רעש גדול בישיבה כשהתברר שכל אחד שמח על אחרים ואיש לא הגיע. המשגיח עלה לדבר בשיחה שלא מן המניין על הצורך בערבות הדדית והצורך בתיקון של בן אדם לחברו. ובאמצע דבריו, כשהגיע לתיוש הרגשת החתן שרואה שרק חבר אחד הגיע לחתונתו, הוא פרץ בבכי ואיתו כל בני הישיבה. כמעט 4 עשורים חלפו מאז, ואף אחד מהנוכחים לא ישכח את המחזה הזה, את הבכי הנורא, את הרגשה הנורא שהרגשנו. מאותו היום ואילך, לפחות בשנים שאני הייתי בישיבה, הקפידו לערוך רשימה או לוודא בצורה קפדנית, שבכל חתונה יהיה מספר סביר של בחורים. אבל את חתונתו של מם כבר לא היה ניתן לתקן. היא נרסה כליל. גיסו של החתן האומלל סיפר לי כשנפגשנו יותר מאוחר שהחתן לא היה רגוע. הוא כל הזמן הציץ בשעונו ואמר, מה קורה עם החברים? בטח יש איזה בעיה, מתי הם יגיעו? הוא עקב את החופה או בשלב מסוים כשהבין שהם לא יגיעו. ישב על כיסו בודד ובכה. אתה יודע על מה חרב בית המקדש? הוא אמר לי. על מישהו שנפגע בחתונה ושם זה אפילו לא היה החתן. לא ידעתי מה לומר לו. הרגשתי את המעוות הזה לא נוכל לתקן לעולם. באותו קיץ, הוא מספר, נפגשתי עם החתן הטרי בחוף הים, וכמובן מאוד התנצלתי על מה שקרה, והוא הניד בראשו ואמר בפנים מחורקמות, כולם אומרים לי ככה, מה יש לי מזה? נפרדתי ממנו בבושת פנים. האיש בן 58 עוצר לשתות עוד כוס סודה וממשיך בסיפורו. לאחר הפגישה היא קיבלתי על עצמי להתחזק בנושא של שמחת האחר ובפרט בשמחת חתן וקלה. חלפו מאז 36 שנים בהם הקפדתי לא רק להשתתף בשמחות של אחרים אלא לדאוג שכל מי שצריך ישתתף. מסתבר שאנשים נוטים להשליך הזמנות ולהסתכמך על זיכרונם או אפילו מצמידים את ההזמנה במגנט לדלת המקרר אך זוכים להסתכל בתוך המקרר ופחות בקשקושים הצמודים לדלת שלו. האירוע הזה שנחת בליבי גרם לי בכל חתונה ובר מצווה להרים כמה טלפונים לקרובים, לחברים, להזכיר להם לבוא לשמח. כל זאת עשיתי כדי לתקן את העוול הנורא שהייתי חלק ממנו יחד עם חבריי. אבל ידעתי שאת המעשה עצמו לא אוכל לתקן לעולם. אבל לפני שבועיים שבועיים גיליתי שטעיתי. הזדמנתי בדרך מקרה לעיר אחרת וחיפשתי בית כנסת להתפלל מנחם היוויד. הפנו אותי לבית כנסת שמעולם לא ביקרתי בו. פעלתי מנחה ולאחר מכן התקיים שיעור קצר על ידי תלמיד חכם ידוע. בין לבין אני מסתכל על לוח המודעות של בית הכנסת ורואה שם הזמנה לחתונה עם כיתוב ידנית לכל ידידיי, מתפלל בית הכנסת, נא לראות הזמן הזו כאישית. גיחכתי לעצמי מכיוון שהתפללתי מנחה. אני כבר אחד ממתפללי בית הכנסת, הוא מוזמן לשמחה. ואז הגעתי לשורה של הורי הקלה, והגיחוך שלי נמחק ברגע. הכל חזר לי ברגע. זכרתי את הצער שנגרם לו בחתונה שלו. כן, אבא של הקלה. הוא היה החתן ההוא. זכרתי את השיחה שלי איתו על חוף הים, ובלבי החלה להירקם תוכנית שמטרתה, לתקן ולו במעט את העוול שנגרם לו. אני אצלצל לכל חברי הוועד שלנו, חשבתי, נגיע בצוותא לחתונה ונחזיר לו את הריקוד שלקחנו ממנו אז. הוא יבין וישמח. התחלתי לצלצל אל הבחורים, כלומר, אל האנשים הנושקים לגיל 60. אבל רק אתמול היו בחורים. כולם זכרו את המקרה, ורובם ככולם הסכימו לבוא ללא הזמנה, בהפתעה מוחלטת. בשלב זה גייסתי את האחראי על הסעות דאז. נו טוב, הוא לא היה צריך לארגן אוטובוס, מחר ומחצית מחברי הוועד לשעבר היו בעלי רכב פרטי, או רק שידך בין בעלי רכב לאחרים אותו אזור. כך התגבשה לה קבוצה של 30, מתוך 36 חברי הוועד, שניים נפטרו למרבה הצער, אחרים לא יכלו. וכבר קפץ לו אחד שעם השנים צבר לו ממון רב, והודיע שהוא ידאג בשטח למנות על חשבונו. איך ידאג בלי להרוס את ההפתעה? אפנה לבעל האולם. ואומר לו לפתוח שלוש שולחנות, והשלם לו במקום אמר. וכך הגענו כולנו בבת אחת לפני החופה, וניגשנו ישר להביא קלה לומר לו מזל טוב. ההפתעה שלו הייתה מושלמת, אך מהר מאוד לקח לו להבין מה קורה כאן. חברי הוועד שלו החליטו להתארגן 36 שנים אחרי ששכחו לשמח אותו בחתונתו הוא, ולשלם לו זאת בחתונת ביתו האחרונה. התשלום הזה, אומר המאחר שמספר לי את הסיפור, צריך לעשות שאלת רב גדולה אם אינו בגד ריביס, ואולי אפילו ריביס דה ריביס. כי גם ההפתעה הראשונה לא הכינה את בעל השמחה על הריקודים הסוערים. אנחנו רקדנו יותר מכפי שרקדנו אי פעם בישיבה, אומר לי האיש. כמו שלא רקדנו כל ימי הבחרות שלנו. מסתבר שרגשי אשמה ורצון לתקן עוול נותנים כוח שאף אחד לא חושב שיש לו. וחכה, הוא אומר. בסוף הערב הוא הולך לקבל מעטפה מהכסף שאספנו. או-הו, יקבל התקפת לב מתמוגג גם אחר. או איזו התקפת לב הוא הולך לקבל. ולאחר מכן נוסיף, כמובן אם ירצה השם. בתזמון מופלא עם סיום הסיפור נקרא מאחר לריקוד האחרון, וזה נעשה לאחר שכבר תזמורת קיפלה את הציוד. אחרי האני מאמין המסורתי, הם החלו לשיר למען החי ורעי, אדברה נא שלום בך. מי שלא ראה 30 מבוגרים, ועוד 60 בחורים צעירים שרים בדבוקה אחת, את השיר הישיבתי במנגינה הידועה של שלמה קרליבך, למען החי ורעי, לא ראה ריקוד של קדושה ותיקון מימיו. עם ההיעדרות בשל בני הישיבה מהחתונה בשוגג נמתה למעשהו של קמצא ובר קמצא, ראה התיקון שבא לאחר 36 שנה, ראה התיקון הכי חזק, הכי מתקן, והכי מרגש שניתן לעלות על הדעת. עברו מאז כמה שנים, ואני חושב שנכון יהיה לספר את הסיפור המיוחד והמרגש הזה. לחזק את נושא השתתפות בשמחות. כמה פעמים אנו עייפים וטרודים ולא מבינים שעם מעט מאמץ אנחנו מחיים ומשמחים את האחר. לכשעצמי אני אמשיך עם תחביביי כאנתרופולוג לענייני חתונות, אבל אני חושש שאני